שלום, הגעתם לאינטרסנטים, הפודקאסט הכלכלי היומי של דה מרקר, היום יום שני, באולפן סמי פרץ ואיתן אבריאל. אכלת ארוחת בוקר היום?
אכלתי, כן, אבל לא עם ביצים.
לא עם ביצים? אז תדע לך שאם אכלת, אז אתה מסודר, כי אם תלך לבית קפה ותנסה לאכול שם, זה יעלה לך כמעט פי שתיים מה שהיה עולה לך לפני עשור. אנחנו נדבר על זה, נדבר על ביצים, נדבר על עוד כמה דברים. אבל יכול להיות שבארוחת הבוקר שאתה תרצה לאכול, לא יהיו ביצים. וכל זה למה? כי יש מחסור בביצים כנראה בימים הקרובים, והסיבה היא סיבה לא טובה. התפשטות מהירה של שפעת העופות בלולים של מושב מרגליות בגבול הצפון. כתוצאה מכך יושמדו 600 אלף עופות ו-15 מיליון ביצים. זו פגיעה קשה, קשה מאוד, אך ייתכן שנמנעה פגיעה קשה אף יותר, אילו הביצים האלה היו מגיעות לשוק ולצהל שעמד לרכוש אותן. מרב ארלוזורוב תספר כאן על המבנה המיושן של ענף הלול שגרם אחת הסיבות לבעיה הזו, והוא מחייב כמובן שידרוג דחוף כדי להימנע ממקרה כזה בעתיד.
הנושא הבא שלנו הוא או מהפכה אמיתית, עולמית, או סוג של בלבולי ביצים. האם שמעתם על דבר שנקרא NFT? זה אולי המושג הכי חם בעולמות המטבעות הקריפטוגרפיים היום. זה אולי מטבע דיגיטלי, אולי נכס, אולי אפשרות שמקנה למחזיק בו בעלות בלעדית על נכס דיגיטלי. זה נשמע מסובך, אז כן, זה בהחלט כזה, זה עולם חדש לגמרי, בלתי מוחשי, וזה מחייב הסברים והבנה כי ייתכן שבעוד שנה או חמש שנים לכולנו יהיה NFT כלשהו. היזם וסקרן האייטק, ינקי מרגלית, שאיתו דיברנו בשבוע שעבר על מטבעות קריפטוגרפיים והעתיד של כל העולם הזה, יהיה איתנו כדי להשלים ולהסביר במה מדובר.
תנופת ההקמה של בתי קפה החלה לאחר המיתון הכבד בתחילת שנות ה-2000 כפתרון לבילוי זול יחסית למסעדות היקרות. אבל יוקר המחיה הגבוה לא פסח על בתי הקפה, וגם שם אנחנו רואים עליות מחירים חדות בשנים האחרונות. ארוחות בוקר שמחירן עמד לפני עשור על משהו כמו 50 או 40 שקלים, נמכרות היום ביותר מ-70 שקלים. עדי דוברת, כתבת הכימונאות, תהיה איתנו, נשאל אותה. ממש הצדקה לעליית המחירים החדה הזו, ואל מי מפנים בעלי בתי הקפה את האצבע המאשימה. יאללה, מתחילים. שלום למרב ארלוזורוב.
שלום רב.
האם יש סבירות גבוהה שבימים הקרובים אנחנו מחפש ביצים במדפי הסופרמרקטים ולא נמצא?
זה ברור שיחסרו ביצים. הערכה היא שאנחנו יפתחו מכסת יבוא דחופה כדי לפצות על המחסור. מדובר בהמון ביצים, מדובר במשהו כמו 15 מיליון ביצים.
שיושמדו.
שיושמדו, כן. מרגליות זה אחד המושבים הגדולים בארץ מבחינת גידול תרנגולות. גם נמצא שם לול שהוא אחד משלושת הלולים הכי גדולים בישראל, הוא ספק ראשי, אפילו אולי עיקרי של צהל.
רגע, אז בוא נלך צעד אחורה. התגלתה שפעת העופות במושב מרגליות, בלולים שם, וכתוצאה מכך נאלצו לעשות השמדה של לולים, של תרנגולות, של ביצים. באיזה היקפים ואיך זה קרה בעצם?
כל המושב, כל הלולים במושב הושמדו, וזה התפשט גם ללול הגדול והמודרני, זה שמספק את צהל, שנמצא מחוץ למושב אבל צמוד אליו, מתפשט גם אליו, לול של 320 אלף תרנגולות. שאר הלולים הם עוד כמעט 300 אלף, מדובר על כ-600 אלף תרנגולות שהושמדו. בשלב הזה כולם מחזיקים אותו ומתפללים שזה ייגמר שם, כלומר שזה לא יתפשט ממרגליות למושבים אחרים.
כן, איך זה קרה בעצם? יש הערכה שזה הגיע למרגליות עם עופות נודדים. שמענו שגם באגמון החולה מתו משהו 5,000
עגורים. מצב לא טוב.
כתוצאה משפעת עופות.
הערכה היא שזה הגיע דרך העגורים, דרך העופות הנודדים, זה בדרך כלל מגיע מהם, אבל לא הייתה קורית התפרצות גדולה כל כך, לולי באמת שני סוגים של ניהול כושל, הייתי אומרת. אחד, במרגליות לא נזהרו. המשיכו לעבור בין הבתים, המשיכו לעבור בין הלולים, אפילו איחרו מאוד לזהות את הבעיה ולדווח, כנראה הזעיקו את השירותים הווטרינריים באיחור של כשבוע מתחילת ההתפרצות.
יש דרך בכלל להתגונן בפני התפרצות כזו?
כן, יש דרך, וזה הניהול הכושל השני.
חיסון, כפול ובוסטר.
לא בוסטר. אגב, מחלה קטלנית מאוד, ברגע שהיא נכנסת ללול, היא קוטלת כמעט 100% מהתרנגולות. זה באמת, לעופות זו מחלה איומה. ואגב, היא יכולה להתפשט גם לחיות אחרות. היו מצבים למשל שהשאירו פגרים של עופות ולא פינו אותם, ואז חתולים שאכלו את העופות הללו גם חלו. זאת אומרת, מאוד מאוד חשוב לטפל בזה מהר ובצורה הכי סטרילית שאפשר.
יש גם חשש בסיסי שזה יכול לדלג לבני אדם, זאת אומרת, החששות האלה כבר עלו בעבר, בסין.
נכון, זה לא רק שזה גם קרה, זה גם
נכון, נכון, מסוכנת, בדיוק.
כן. אבל בוא נדבר רגע על הסיבה העיקרית, מעבר זה שהמושבניקים במרגליות לא נזהרו, כולל לו אותו לול ענק אגב, שהוא לול חדשני, מודרני, כאמור מהגדולים בארץ, איך זה נכנס אליו לא יודעת, אבל גם שם זה קרה. אבל הסיבה העיקרית באמת זה מצב הלולים בישראל, ופה אני רוצה רגע להרחיב כי זה לב העניין.
רק לפני זה, תכף נגיע לזה, אם באמת נדבקים משפעת העופות דרך עופות נודדים, אז למעשה זה יכול לקרות גם במדינות אחרות. אנחנו יוצאי דופן, או שכמו בקורונה יש פה מגיפה עולמית כרגע?
יש התפרצות של שפעת העופות גם באירופה כרגע, לכן זה כנראה גם הגיע באמת עם עופות נודדים מאירופה אלינו. בדרך כלל זה מתפרץ אגב בדרום מזרח אסיה, אבל במקרה זה יש גם באירופה, זה כמו שאמרתי, מחלה מדבקת מאוד לעופות. אבל השאלה היא תמיד, האם אתה מצליח להשתלט על ההתפרצות אצלך? ובשביל זה צריך את המבנה של לולים מודרניים ותקינים. כלומר, לולים גדולים, מסודרים, נקיים, שאפשר לנקות אותם, ורחוקים אחד מהשני.
קפסולות, בעצם.
בעצם קפסולות, מינימום 300 מטר בין לול ללול. עכשיו, בשביל זה כמה צריך לולים גדולים, כי אם יש לך המון לולים קטנים, אתה לא יכול לשמור את ה-300 מטר. עכשיו, זה המצב בארץ.
אבל הנה, מירב, את אומרת בעצמך שגם הלול הגדול והמשוכלל והמודרני, גם הוא חטף. אז אולי דווקא פיזור גדול הוא פתרון יותר טוב מאשר כמה לולים גדולים שחוטפים ו...
אבל אם היה לך פיזור גדול, אם היה לך לולים גדולים רחוקים אחד מהשני, מאוד יכול להיות שאתה מצליח לבודד את זה ללול יחיד ולגמור את זה שם. מה שקורה במרגליות, ושוב במרבית יישובי הצפון שמגדלים עופות, יש לנו את מה שאנחנו קוראים לולי הזבל, לולים קטנים, ישנים מאוד של שנות ה-50 וה-60, מלוכלכים בצורה באמת מזעזעת, אגב גם מזעזעים בתנאי החייה של התרנגולות, זאת הסיבה העיקרית שבגללה הלולים הללו נאסרו יותר לשימוש באיחוד אירופאי החל ב-2012, באמת זה התעללות בבעלי חיים הדרך שבה מחזיקים את התרנגולות שם, ומכיוון שהם גם קטנים וצפופים מאוד, הם נמצאים בתוך היישוב, ממש בחצר האחורית של בתי המגורים. עכשיו, זה גורם כמובן, א', להתפשטות מהירה מאוד, כי הלולים ובני אדם נמצאים אחד ליד השני, מישהו מבקר את השכן שלו בלול שלו היה מתפרצות, עצם זה שהוא ביקר אצלו בבית, כבר יכול לגרום לזה שהוא ידבק גם כן, כלומר, אפילו הבגדים שלו, לא הכוונה שהוא ידבק במחלה, הבגדים שלו יקלטו את הווירוס, ואז שיעבור ללול שלו, הלול שלו גם ידבק. ככה זה עבר באמת, פשוט כאש, בין כל הלולים במרגליות, וכמובן שזה גם מגביר מאוד את החשש להדבקה של בני אדם. עכשיו, זה וירוס שבדרך כלל לא קופץ מחיות לבני אדם, אבל כן היו מקרים כאלה בעבר, ויש את החשש הגדול שהווירוס הזה יעשה את אותה המוטציה שעשתה הקורונה, שהפך מווירוס שתוקף בעיקר חיות, לווירוס שמתאים את עצמו לבני אדם, ואז זה וירוס קטלני ומאוד מסוכן.
תגידי מירב, יכול להיות...
מאוד מאוד לא רוצים להגיע למצב שבו בני אדם נדבקים, בגלל החשש שתיווצר המוטציה הזאת.
כן, עד כמה האירוע הזה יכול להיות אירוע מכונן שיעיץ את השינויים שמדברים עליהם כבר הרבה מאוד שנים, של איחוד לולים, של ויתור על לולים קטנים ובניית לולים הרבה יותר מתקדמים ומודרניים?
תראה, שפעת עופות נכנסה למדינת ישראל פעם ראשונה ב-2006. מאז 2007, לכן משרד החקלאות ומשרד האוצר מנסים לשכנע את החקלאים, תפסיקו עם לולי הזבל האלה, הם גם מסוכנים, הם גם לא יעילים כלכלית, הם גם התעללות בבעלי חיים, מציעים להם מענקים כדי לתת מהלולים הקטנים והאיומים האלה לעבור ללולים מודרניים. מאז 2007 זה פעם אחרי פעם נבלם על ידי הלובי החקלאי. אני מזכיר שוב, ב-2012 איחוד אירופאי אסר על השימוש בלולים הללו, הם לא קיימים יותר, ובכל מדינת ישראל ממשיכה ומתעקשת להישאר עם לולים שאין להם שום צידוק.
מה זה מדינת ישראל? זה החקלאים, אבל מה הצד שלהם במובן של איפה האינטרס שלהם נמצא שלמרות מענקים וסיוע ממשלתי, הם ממשיכים לשמור ולעבוד עם הלולים הישנים שלהם?
תראה, עיקר לולים בישראל נמצאים על גבול הצפון. מדובר באנשים שהם די קשי יום, הם מתפרנסים בקושי רב מהלולים הללו. אגב, שוב, לולים קטנים ולא יעילים כלכלית, אז הם לא אנשים עשירים. קשה להם מאוד עם שינוי, הם חוששים מאוד משינוי, בין השאר הם יצטרכו גם להתמזעים, או לפרוש, או להסכים להתמזג ביחד, לעבוד ביחד בלולים יותר גדולים. נו, מושבניקים, אתה יודע, הם לא מתאים לחבור לשכנים שלהם ולהקים ביחד, נניח לא משותף לכל היישוב, וזה לא זז. באמת, מסיבות קטנוניות כאלה, כי בסוף אי אפשר להמשיך עם זה. זה גם, באירופה כבר לא מקבלים את זה, זה גם התעללות בבעלי חיים, זה גם לא כלכלי, הביצה בישראל יקרה כמעט ב-50% מהביצה באירופה בגלל זה, זה גם מלא מחלות, עזבו שפעת העופות, סלמונלה, שליש מהלולים בארץ נגועים בסלמונלה.
איך אנחנו יודעים שהשרה, 15 מיליון ביצים שאנחנו נייבא עכשיו מחול כדי להשלים את החסר, הם באמת טובים, אין בהם ולו שמץ חשד לסלמונלה או לשפעת עופות משלהם?
שאלה מצוינת, ביצים שמביאות לארץ עוברות בדיקה פרטנית, שאגב ביצים בתוך ישראל לא עוברות, בדיקה הרבה יותר מדוקדקת. אם אתה שואל אותי, השתמשו בזה כדי לבלום את, בטיעון הזה שאמרת כרגע כדי לבלום יבוא. יכול להיות שהפעם הם לא יבלמו את היבוא, כי הם באמת מבינים ש... באמת הגענו למצב שהוא משברי אמיתי, אבל...
אגב, שזה מה שקרה גם בתחילת משבר הקורונה, לקראת פסח, אני זוכר שהיה מחסור חמור בביצים, ואז הייתה מכסת יבוא, יצאו מטוסים מיוחדים, משלחות להביא ביצים לארץ.
ובקושי הצליחו לייבא, אגב, כי ככלל אין יבוא, ואז שאתה פתאום נוחת, ואתה אומר, תשמעו, אני מחפש ביצים, ואין לך קשרים בעולם, ואין לך קשרי יבוא שוטפים, אז מאוד קשה לייבוא, היה מאוד קשה לייבא, אז מאוד קשה.
כן, טוב, לי זה נשמע כמו איזה אירוע אסטרטגי במסגרת כל הדיון הזה על יבוא של תוצרת חקלאית, זמינות של תוצרת חקלאית טריה, כל הנושא של באמת איחוד ומיזוג לולים ורפתות כדי לבוא ולייעל את המערכות המיושנות האלה.
אני חייבת להוסיף משהו, זה אירוע אסטרטגי הצודק. בשעה הזו שאנחנו מדברים, שר החקלאות עודד פורר מציג בכנסת את ההצעה שלו להגדלת המכסות, להגדלת המכסות של ביצים בישראל ב-30%, ולא רק להגדלה ב-30%, אלא להגדיל רק ללולנים שיעברו ללולים חדשים. זה במסגרת ניסיון נוסף, אחרי 15 שנה של ניסיונות כושלים, שמשרד החקלאות הפעם סוף סוף מחסל סופית את הלולים הישנים, את לולי הזבל. הוציא הוראה שהחל ממרץ, הוראה של שירותים הווטרינריים, החל ממרץ, אסור יותר להחליף את הלולים הישנים. פעם בשנתיים הלולים האלה צריכים להחליף את הלהקה, הם לא יוכלו להחליף את הלהקה, ולכן החל ממרץ הלולים הללו יתחילו לדאוך אחד אחרי השני, וצריכים להחליף אותם במכסות חדשות, שינתנו כאמור רק ללולים חדשים. זאת התוכנית, בוא נראה את זה קורה.
יפה. מרב ארלוזורוב, תעקבי בשבילנו, כי כן. אנחנו נגלה מחסור כנראה בקרוב.
לא יודע, לי זה שבר את, את התשוקה לחביתה הבוקר.
תודה.
כל הדיבורים תודה האלה רבה. על סלמונלה. שלום ליאנקי מרגלית.
שלום שלום.
שבוע שעבר אנחנו קיימנו איתך שיחה על כל הנושא של קריפטוגרפיה, ווב 3 וכל העולמות החדשים הללו שנפתחים כרגע, ואנחנו רצינו להגיע לדבר הכי חם, ובסופו של דבר מפאת קוצר הזמן לא הגענו אליו, לכן אנחנו עושים פה השלמה על מה שכולם מדברים עליו באמת בימים אלה, וזה הנושא של NFT.
NFT, כמובן.
NFT, NFT. היכולת פתאום של כל דכפין, איכשהו למכור או לסחור בנכס דיגיטלי, החל מאייקון קטן, דרך תמונות, דרך כל מעשה אומנות או דיגיטציה, מוזיקה, מה שתרצה באינטרנט, והיכולת של אדם לרכוש בעצם טק אחד ויחיד ולהסתובב בקהילה ולהגיד, אני בכל העולם הבעלים של, של תמונה, של אייקון, של קטע וידאו. למה זה כזה להיט? ממה כולם כל כך מתלהבים כרגע?
בוא, ברשותך, אני אתחיל רגע מלנסות להבין פשוט מה טכנולוגית אפילו, מה זה ה-NFT הזה, ולמה הוא חשוב, ולמה הוא כן יהיה מאוד מאוד יותר חשוב אפילו בעתיד. ה-NFT זה למעשה איזשהו סוג של תעודה אלקטרונית, פשוט תעודה. זה לא תמונה, זה לא זכויות יוצרים, זה לא הרבה מאוד דברים שאנחנו רגילים להביא מהעבר. זאת אומרת, NFT לא מוכיח זכויות יוצרים בשום דבר, NFT הוא בהרבה מקרים לא מכיל את התמונה או את האייטם שאתה רוצה לייצר, אלא NFT הוא למעשה תעודה, תעודה אלקטרונית, חתומה, שנשמרת מעל רשת שכבר דיברנו עליה שבוע שעבר, מעל הרשת שנקראת בלוקצ'יין. זאת אומרת, הבלוקצ'יין, כמו שהוא יכול לשמור אינפורמציה על מטבעות ועל דברים כאלה בין אנשים, הבלוקצ'יין גם יכול פשוט להכיל את התעודות האלקטרוניות האלה, שמה שמיוחד בתעודה האלקטרונית הזאת שנקראת NFT, שהיא non-fungible, זאת אומרת, בניגוד למשל למטבע ביטקוין, שיש לך עוד מטבע כזה ועוד מטבע כזה ועוד מטבע כזה, ואתה יכול לשכפל אותם ולחלק אותם ולהעביר אותם ודברים, והם זהים אחד, אתה יכול להחליף אחד בשני, זו הנקודה, מטבע ביטקוין אחד, כאילו ערך ביטקוין שווה למטבע ביטקוין אחר, התעודה האלקטרונית הזאת היא תעודה ייחודית, ייעודית, זאת אומרת, היא תעודה שברגע שיש לך אחת כזאת, אתה לא יכול להמיר אותה באחת כזו זהה, היא ייחודית, היא תעודה ייעודית. עכשיו, מה אפשר לעשות עם זה? אין סוף דברים, אבל בוא נבין קודם כל מה זה לא. זה לא הציור עצמו, זה לא הקובץ עצמו שאני מנסה אולי לאשר אותו, אלא זה רק התעודה האלקטרונית, וזה אפילו לא מתקשר עם כל מה שאנחנו יודעים היום בעולם על copyrights ופטנטים. זאת אומרת, כשחוק הפטנטים וחוק ה-copyrights לא מכיר בדבר הזה, הוא לא, הייתי אומר אפילו שזה מתחרה בו, זאת אומרת, זה מעין מערכת אלטרנטיבית למערכת הישנה הזו של ה-copyrights, שם הממשלה דאגה לרשום למי יש זכויות ורשמת את זה מסודר, פה אתה רושם את זה במערכת אלטרנטיבית.
אבל ינקי, תגיד לי, התעודה הזו, למה שיהיה לה ערך כלכלי? אני מבין את העניין של מחסור, של יצירת היצע מאוד מאוד נמוך, אבל אני יכול להבין את ההיצע הנמוך, למשל, לא יודע, על מכונית, שיש רק שלוש מסוגה, או שתמונה ייחודית וכו'. פה התעודה הזאת, היא בעצם לא בוא להגיד, אתה הבעלים היחידי של התעודה הזו, אבל מה היא נותנת בפועל למי שמחזיק בה?
בוא נשאל שאלה פשוטה. בוא נסתכל טיפה קדימה ונשאל את עצמנו, אתה אומן, על מה אתה רוצה להישען? אתה מוזיאון, על מה אתה רוצה להישען? אתה רוצה להישען על חוק הקופירייט שיגן עליך, או אתה רוצה להישען על מערכת אלטרנטיבית חדשה, דיגיטלית, מתקדמת יותר, שלמעשה מייתרת בצורה מאוד מאוד גדולה, נדבר על נושא האכיפה עוד מעט, זה נושא אחר, אבל אם אתה, בוא נחזור רגע לתמונה, בוא נחזור למונליזה. כשהלוב תולה את המונליזה אצלו במוזיאון, הוא למעשה אומר, אני הבעלים של היצירה, כן, כולם יכולים להעתיק אותה, כן, כולם יכולים לשכפל אותה, ואני אומר לכם, אני הבעלים האמיתיים של היצירה, יש לי מומחים שמעידים על זה. שיטה כזו פרימיטיבית שבאים אנשים עם מיקרוסקופים וכאלה ומעידים, אבל הוא אומר, אני, זה שראית המונליזה בעוד 1,000 מקומות אחרים, ראית את המונליזה באינטרנט, ראית את המונליזה במוזיאון אחר, ראית העתקים שלו, ראית, הרי זה לא אומר שאי אפשר להעתיק את המונליזה, מעתיקים את המונליזה, אבל אני אומר לך שאני המקורי, אני ייחודי, אני האבו חסן המקורי, החומוס המקורי של אבו גוש, אני המונליזה בלוב. עכשיו, זו מערכת קצת ארכאית, זו מערכת קצת מיושנת, זו מערכת שיבוא היום אומן, ומתחינתו הוא מצליח להשתמש במערכת, נקרא לזה אלטרנטיבית, הרבה יותר גמישה. אני חושב שבסופו של דבר מה שיקרה, שהתעודות האלטרנטיביות האלקטרוניות האלה, יהפכו להיות הדבר האמיתי.
אבל רגע, הכלכלה, ינקי, עובדת בצורה, אנחנו מכירים את הכלכלה במובן הבא, שאם יש אומן שיצר משהו ויש לו ערך ויש לו ביקוש לדבר הזה, אז למה שהוא לא יעשה עוד 200 העתקים וירוויח יותר?
בדיוק, מי מעניק לי את התעודה במקור?
זו מערכת, הייתי אומר וולונטרית, מי מעניק את התעודה?
לא, זה...
מי העניק ללובר את התעודה שזה שלו? זה איזשהו סוג של הסכם, איזשהו סוג של קונצנזוס. אני רוצה רגע לקחת אתכם טיפה מזווית שונה. אני חושב שכשיצא הצילום הדיגיטלי בניגוד לפילם, ואנשים השתמשו בפילם, פילם נחשב להם כאותנטי. צילמתי, זה מכני, זה פיזי, יש לי פילם, יצא מהמצלמה, אני מחזיק את הנגטיב והוא שלי. ואז יום אחד אנשים התחילו להוציא צילום דיגיטלי, וכולם אמרו שצילום דיגיטלי זה לא אמיתי, זה לא... מה, כל אחד יכול לשכפל את זה, כל אחד שיכול whatever. ה-NFT משלים את המהפכה של הצילום הדיגיטלי. כי תראו מה הוא עושה. אני יכול לצלם צילום דיגיטלי, ולחתום עליו כעותק ייחודי, ולמעשה לייצר מחדש את הפילם המקורי שלי, הפעם בצורה, בתוך העולם האלקטרוני. יש פה עותק ייחודי. מי שמוציא את זה, יוצר את העותק הזה, ומעכשיו הוא ייחודי. עכשיו, מה הבעיה קשה עם NFT? שאנשים אומרים, אוקיי, יש לי תעודה, אני מחזיק אותה בארנק, ואני יודע שיש לי את ה-NFT הזה. זה קשקוש, כי אני חושב שעשר שנים מהיום, הבתים שלנו והמוזיאונים שלנו יהיו מבוססים רק על NFTs. זאת אומרת, אני בבית אוכל לשים תמונות על הקיר שהן מוקרנות מה-NFTs האלה, אוקיי? עכשיו, זה שאני יכול לשים גם זיוף, וגם היום אני יכול לשים זיוף, בוודאי. אבל אני אוכל לדעת שיש לי את האמיתי, לטעון שיש לי את האמיתי, להציג את האמיתי אצלי בבית, הוא יהיה חתום, הוא יהיה מבוסס על NFT, הוא יוצג אצלי בשלום.
בסדר, אוקיי, בוא נשאר רגע במציאות ונעזוב את החזון בעוד עשר שנים. היום אני מעוניין עכשיו לקחת את הפודקאסט הזה, את השיחה הספציפית שלנו, שממנה אני אייצר קובץ MP3, שבעוד שעה, שעתיים כולם יוכלו לשמוע, אבל לצורך העניין אני רוצה למכור אותה ולברר האם יש קונה ובכמה. איך אני עושה את זה? האם יש בורסות?
אתה עושה את זה בחמש דקות.
האם יש בורסות של NFT?
אתה הולך לבורסות אקסצ'יינג', כמו למשל OpenSea, או כל בורסה אחרת שמאפשרת לך לקחת נכסים דיגיטליים, לחתום עליהם בתוך דקות ספורות, להוציא את התעודה האלקטרונית הזאת, ולהתחיל לפרסם, ולהגיד עכשיו, תשמעו חבר'ה, מי אצלך בדמרקר, תשים מחר בבוקר לינק ל-NFT המקורי של השיחה הזאת. אם מישהו יחשוב ששיחה עם איתן וסמי ויאנקי שווה הרבה מאוד כסף המקורית, הוא רוצה שבעוד עשר שנים יחשוב שזה יהיה פריט הספנים, אז אתה באותו רגע יצרת את זה, זה יש דקות ספורות, ובבורסת, ב-OpenSea, או בכמה בורסות אחרות שקיימות לדברים האלה, אקסצ'יינג'ים אחרים, אתה יוצר את הטוקן הדיגיטלי שחתם על הדבר הזה. שוב, בהרבה מקרים, הטוקן הדיגיטלי זה לא יכיל את השיחה עצמה, הוא למשל יכיל הפנייה, לינק לאתר, לדמרקר, ששם תשודר השיחה. אבל זה יהיה האסט. האסט יהיה הלינק לדמרקר.
ואני לא צריך להתחייב לצורך העניין, איפה מפורסם התנאים של ההסכם? אני צריך להתחייב לזה שאני נותן בלעדיות לקונה, אני צריך להתחייב ש... לא יודע מה, זה... להסיר את זה מדמרקר, שכן יהיה או לא יהיה בספוטיפיי. מה הדיל?
יצייר עוד מונליזה, ליד המונליזה המקורית.
נכון.
יצייר עוד מונליזה, ויש לו עוד מונליזה. עכשיו, יש שתי מונליזות מקוריות שהוא צייר. מונליזה א' שהוא צייר, ומונליזה ב' שהוא צייר. יש לו מעט אומנים שעושים את זה, מציירים סדרת ציורים, ואתה למעשה מקבל את אחד מהסדרת ציורים. אבל לזה קוראים מונליזה א', ולזה מונליזה ב', או ציור ב', או מה שזה לא יהיה. העולם לא כל כך שונה, והעולם ה-NFT הוא לא כל כך שונה מהעולם הקודם שאנחנו רגילים אליו בזכויות יוצרים.
כן, אבל זה יושב על העניין הזה של אנשים רוצים להיות ייחודיים, אנשים רוצים להיות עם דברים בלעדיים, אנשים רוצים להגיד, אני היחידי שיש לו, כלומר, זה צורך אנושי יותר מאשר צורך כלכלי? כלומר, הכלכלה מונעת מהצורך האנושי להיות בעלים בלעדי של משהו?
אני חושב שזה בדיוק אותו צורך שגרם לאנשים לשים תמונות בסלון. ואגב, העתיד הזה שאני אומר לך שבעוד עשר שנים אתה חושב שזה טווח ארוך, אז בוא נקצר את זה ל-4-5 שנים, המוזיאונים והסלונים שלנו יהיו מוקרני NFT, ונוכל לגשת ליד אייפד קטן, שיושב ליד האייפד הגדול, והאייפד הגדול מציג איזושהי יצירה.
והילך למוזיאון, אנחנו כולנו נהיה במטאברס ממילא על הספה, ונגיע לשם בצורה וירטואלית. אבל השאלה שסמי היא מעניינת, המחיר של הנכס, ככל שקבע במכרז כנראה, הוא פונקציה של... משהו ארטילאי, כמה אנשים, הרי אי אפשר למדוד את הערך של השיחה שלנו כרגע, אבל כמה אנשים ירצו לשלם, כמה הם יהיו מוכנים להתמחר על העניין הזה, ככה זה ייקבע, ואחר כך אני אוכל לבוא ולמכור את זה שוב, כי זה שלי?
כן, תראה, העיוות שנוצר כרגע בגלל הראשוניות, כשמישהו לוקח ואומר, אני אקח את ה-SMS הראשון שנשלח בעולם,
למשל,
והפוך אותו ל-NFT, אז הוא לא מתאמר לומר שה-SMS הזה היה גאוני, הוא מתאמר לומר שהוא היה הראשון, ולכן אנשים היום רואים באסטים הראשונים, בציורים הראשונים. אגב, אני מדבר עם אנשים עם גלריות, עם אנשים שמנהלים גלריות, העולם שלהם משתנה לחלוטין, הם הופכים להיות פתאום, הם מבינים שהנכסים הדיגיטליים האלה הרבה יותר חשובים להם מכל דבר אחר, רמת הרווחיות שלהם הרבה יותר גבוהה, והראשוניות הזאת, הצורך הזה להגיד, אני החזקתי את ה-NFT הראשון של האומן הזה, אני החזקתי את ה-SMS הראשון, אני החזקתי את אבני הכותל, אני החזקתי את מה שזה לא יהיה, בראשוניות הזאת, יש כרגע הרבה מאוד ערך שלא צריך לחפש אותה דווקא בערך האמנותי של היצירה.
אגב, זה לא יצירת מחסור מלאכותי, אבל אנחנו יודעים שיש מחסור במים בעולם,
ביצים,
ולכן יש
ביצים.
להם מחיר, יש מחסור בנפט, אז יש להם מחיר, והמחיר שלו נקבע בגלל שיש מחסור, מחסור בקרקעות וכולי.
ביצים, סמי.
פה לכאורה לא צריך להיות מחסור, כי אני יכול באמת לייצר פה אלפי שיחות פודקאסט כאלה. למה שאני אצר רק אחת?
לראשונה אולי יהיה ערך בגלל שהראשונית. יהיה לך מאוד קשה לעשות את זה לאורך אלפי כאלה. אף עוד לא ישלם לך על שיחה 732 של סמי ואיתה, נורא נחמדים ונורא על הכיפה, ותמיד חדים ומחודדים, אבל בשיחה ה-200 ומשהו כבר אין את הראשוניות הזו. אני חושב שאנשים היום קונים יותר את הראשוניות מאשר את התוכן. זאת אומרת, לדעת, החזקתי את הראשון, החזקתי את הדבר הזה, החזקתי את תולדות האומנות.
אגב, זה אומר שהשיחה הראשונה שעשינו איתך בשבוע שעבר שווה יותר מהשיחה
יותר.
הזו.
לא, אבל בוא תיתן כן. את הדוגמה, הזכרת את אבני הכותל, יש פרויקט סביב אבני הכותל. מי מעניק NFT? הקדוש ברוך הוא?
אז זהו, אני חושב שמה שקורה כמו תמיד, הרגולציה והחקיקה מפגרים בכמה דורות אחרי הטכנולוגיה. ואני לא מקנה, או בעצם אולי אפילו קצת מקנה בשופט, שופטת, שיצטרכו להתעסק בשאלה הזאת של אבני הכותל. כאילו, אם אני מחליט שאני חותם על משהו ומשווק אותו, האם אני צריך בעלות במשהו המקורי הזה בשביל לעשות את זה? זאת אומרת, כאילו, למה בכלל אני צריך אישור לקבל מאנשי הכותל, לצלם את הכותל ולהפיץ אבנים?
רגע, אבל לא דיברנו על זה, צריך להסביר. מישהו הלך וצילם כל אבן בכותל, ומוכר או מכר את זה כ-NFT כל אחד בנפרד.
עכשיו יש לו יצירת אומנות מסוימת, יש לו קובץ מסוים, יש לו מידול תלת מימד של אבני הכותל, והוא עכשיו חותם עליהם, והוא אומר, הנה, כך מודל, הוא אפילו עושה את זה חכם, הוא לא אומר, הנה, כך את אבני הכותל, הוא אומר, כך מודל תלת מימד, סימולציה, כך את הדבר הזה, ובאים אנשי הכותל ואומרים, צילמתם לא ברשות, זה לא שייך לכם, ועכשיו בוא נברר בבתי משפט, האם מותר לעשות דבר כזה. שאלה מאוד לא פשוטה,
לא,
מאוד מאוד לא,
לא ברור
פשוטה.
למי שלך צילום של הכותל. אז... מה, נכון להיום, אם אתה זוכר, אני לא יודע, מה עשי ב-NFT?
תראה, אחד ה-NFT המפורסמים לפני כמה חודשים נמכר ציור ב-69 מיליון דולר של אמן חי, זה המספר השלישי בגודלו של אי פעם יצירה שנמכרה של אמן חי. ואני חושב שהשיאים האלה כרגע מייצגים שני דברים. אחד, את העובדה של קבוצה לא קטנה של אנשים, יש יותר מדי כסף, והדבר השני שזה מייצג לשוב, זה הראשוניות של רצון להחזיק את ההתחלה של הדברים, ואני חושב שבתי המשפט עוד ידונו מזה הרבה מאוד שנים, אחרי שכבר נעבור לא ל-NFT, אלא ל-NFX, אחרי שכבר NFT יהיה היסטוריה ו-NFX יהיה הדבר החדש, אז אולי יגיעו להחלטה בבתי משפט.
ועל NFX בתוכניותינו הבאות ברשותך.
בדיוק.
תודה רבה.
תודה רבה.
בכיף, תודה.
שלום לעדי דוברת.
שלום.
כתבת השיווק והכימונאות והמסעדנות שלנו, ואנחנו קצת קמנו רעבים הבוקר, אני לפחות, ורציתי ללכת לאכול ארוחת בוקר, איזה שקשוקה וקפה וקצת לחם, ופתאום אני מגלה שהעסק הזה, אני צריך להוציא משכנתה בשביל לממן אותו.
כן, כנראה שאתה צריך להפוך להיות היטקיסט בשביל לאכול ארוחת בוקר בבית קפה במדינה שלנו. אנחנו בעצם עשינו איזושהי כתבה מעניינת, שבודקת את המחיר של ארוחת הבוקר, ומה קרה לו בעשור האחרון בבתי הקפה, ולמה דווקא ארוחת הבוקר? בגלל שבעצם מייצגת את הישראליות, בעצם את החלון ראווה של בתי הקפה בישראל.
אגב, יש לומר, ארוחות בוקר בישראל זה דבר די מפוצץ וממלא, כשאתה נתקל בבתי מלון, נגיד באירופה, הרבה פעמים ארוחות הן יותר רגועות, הן לא עם מיליון גבינות ומיליון ירקות וכו'.
נכון, אז פה באמת זה הפך להיות איזשהו באמת משהו שהוא מייחד את ישראל, לא רק, אבל גם, והתחיל בכלל בקיבוצים, לא חשוב, אבל לא נדבר ארוכות על ארוחת הבוקר ישראלית, אבל באמת רוצים לראות מה קרה למחיר שלה, באמת בנושא של יוקר המחיה, שאנחנו רואים את כל הזמן את המחירים עולים בכל מיני תחומים, וגם בתחום המסעדנות ובתי הקפה, רצינו להבין מה קרה פה, והאם בעצם יש לזה הצדקה, מעין מדד ארוחת הבוקר, נקרא לזה. ובאמת גילינו שהמחירים של ארוחות הבוקר בבתי הקפה עלו בעד 65%, שזה פשוט מטורף.
ממתי עד מתי? כאילו השנה?
לא, חס וחלילה, לא השנה.
אוקיי.
אבל הייתה גם עלייה השנה, אבל בעצם אנחנו מדברים על מה שקרה בעשור.
10 שנים.
למשל, אם לפני 10 שנים היית יכול לאכול ארוחת בוקר בלנדבר ב-44 שקלים, היום תשלם 73 שקלים, אוקיי? אם בארקפה לקחו 49 שקלים, עכשיו זה 75 שקלים. בעצם אנחנו רואים עליית מחיר אצל כמעט כל רשתות הקפה שבדקנו, אצל האמת שבמקרה של ארומה רק עלייה הייתה זניחה יחסית, אתה יודע, בהשוואה לאחרים של 13%, והם עדיין יותר אטרקטיביים. ומה שעוד מתברר זה שהמחירים עוד צפויים לעלות, כלומר, ה-75 שקלים שאתה משלם היום, כנראה שהם יהיו 80 שקלים כבר בעוד כמה חודשים, קפה, כבר הודיעו שהם יעלו את המחירים של הרשתות שלהם, יש להם 15 רשתות לקבוצה, והם בעצם מתכוונים להעלות את המחירים.
כן, עדי, אנחנו יודעים אבל שבבתי קפה, בכלל בעולם המסעדנות והמזון, תמיד יגידו לנו שזה קשור למחירי חומרי הגלם, לסחירות, לארנונה, לקשרות וכו'. בבתי קפה יכול להיות שיש סיבה נוספת שזה המודל הזה של זכיינות, נכון?
נכון, אז בעצם אנחנו, זה מה שרצינו לבדוק, כי אמרנו, באמת הכל מתייקר, ולבדוק מחירים כל אחד יכול, אז בואו נראה רגע האם יש לזה הצדקה. אז באמת, אם אתה מסתכל על למשל, על המדד של מחירי המזון, אתה רואה שהוא התייקר רק במרכאות ב-15.5%, כלומר, האם אנחנו, אצל רשתות בתי הקפה, אנחנו מדברים כבר על התייקרות של 30%, 40%, 50%, כלומר הרבה יותר מהמדד של מחירי המזון, והסיבה העיקרית שהם אומרים שהמחירים עלו זה השכר. באמת רואים עלייה של 37% בשכר המינימום, ועלייה של כמעט 50% בשכר חודשי הממוצע, לפי הנתונים של בנק ישראל, ועדיין, בעצם מדובר רק ביחד במשהו שהוא מהווה כמחצית מההוצאות שלהם, ושאר הדברים פחות, ושאר הרכיבים פחות התייקרו, כלומר, יש פה הצדקה חלקית למה שקורה, ובאמת חלק מהמחירים הגבוהים נטוע, כמו שאמרת סמי, במודל הזה של הזכיינות, שהוא מודל ש, איך אומרים בקזינו, הבית תמיד מרוויח.
כן.
אז זה באמת מודל שבו תמיד הבעלים של הרשת מרוויח, בעצם מה שקורה זה שבעשור האחרון, רשתות בתי הקפה ממש הכפילו את מספר הסניפי שלהם, אם היו להם פעם 450 סניפים.
אבל זה לכאורה אמור ליצור יותר תחרות.
900. אז זה לא יצר תחרות, זה יצר קניבליזציה. הם בעצם נכנסו לעוד ועוד מקומות, אוקיי? והרבה פעמים פותחים רחוב ליד רחוב, ואין תחרות, כי אתה רואה שהמחירים הם עולים והם דומים. בוא ניקח את ארוחת הבוקר, לדוגמה, אז בגרגי עולה 72, בלנדבר 73, ובארקפה 75 שקלים. כלומר, לא נראה לי שבגלל זה אנשים יחליטו במשהו אחד או אחר, חוץ מבאמת ארומה שמציגה מחירים אחרים, ויש לה גם מודל אחר לחלוטין. אז באמת אנחנו רואים איזשהו אישור קו, אני לא יודעת אם מחירים, כי זה לא אישור קו בין רשתות בתי הקפה, ובסוף בעצם מי שמשלם את המחיר אלה הזכיינים והצרכנים, ואני אסביר למה. בעצם הרשת, הבעלים מלמעלה שהגה את הרעיון ויזם ומתג, הוא מקבל 5% תמלוגים מכל זכיין שלו, 5% מהמחירות בכל חודש. בנוסף, עוד 5% מהמחירות לערך הוא מקבל מזה שהם חייבים לקנות ממנו בבלעדיות את חומרי הגלם, אפילו ריאות וכל דבר אחר, אוקיי? וזה כמובן מעבר לדמי זיקיון חד פעמים של 300,000 שקלים, בערך 250,000 שקלים.
כן, עדי, זה אומר שאם אני אלך לבית קפה שאינו חלק מרשת, אני אמור לאכול את ארוחת הבוקר שלי במחיר יותר נמוך?
לא, הוא כבר ינצל את ההזדמנות ויעלה מחירים וישר גם.
אז אולי אתה אמור, אבל זה לא יקרה. בתי הקפה הפרטיים, אם הם מצליחים, הם באמת יכולים להרוויח קצת יותר, אבל שוב, זהו תחום שיש בו הרבה מאוד סיכון, גם לזכיין וגם לבעלים של בית קפה פרטי. זה בעצם הענף הכי מסוכן במשק, כבר לפני הקורונה ועוד יותר מאז הקורונה, נסגרו 1,000 בתי קפה בערך, מאז חלק נפתחו מחדש, יש בו תחלופה מאוד 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 גדולה, עסקים לא מחזיקים מעמד הרבה זמן, ולכן זה מה שאנחנו בעצם רואים כל הזמן, ומלמעלה אגב, גם אם הייתה להם שנה קשה לבעלי הרשתות, אוקיי? והם קיבלו בחלק מהזמן, הם בכלל לא קיבלו תמלוגים, ובחלק מהזמן הם קיבלו פחות תמלוגים, והם עכשיו מנסים להמציא את עצמם מחדש וכו', עדיין הם עשו עשרות מיליוני שקלים כל אחד, כל שנה, מהזכיינים שלהם, ומצבם ביחס לצרכן הישראלי וביחס לזכיינים ובתי הקצה הפרטיים הוא טוב.
ובעצם אנחנו רואים שהסיפור הזה של מדד המחירים לצרכן, כל פעם שאנחנו מביטים לאיזשהו ענף, הוא קצת מזייף. זאת אומרת, בפירות ובירקות ובמחירי ההלבשה, סוף עונה, אז באמת יש מחירים אטרקטיביים יותר ותנודות, אבל דברים שאנחנו צורכים יותר כל הזמן, כמו למשל כל שירותים שאנחנו והמוצרים שאנחנו מקבלים בתי קפה, נמצאים בגרף עלייה כמעט קבוע.
נכון, נכון. אם אתה מסתכל למשל על המדד הכללי של מחירים לצרכן, אז בעשור האחרון הוא עלה ב-11%, אבל המחירים של ארוחות ומסעדות ובתי קפה לפי המדד עלו בכמעט 28%. אז אנחנו רואים באמת עלייה במותרות, ויש כאלה שאומרים, ויצא לי לנהל על זה שיחות, גם עם מסעדנים ולא רק, ואומרים, תקשיבו, אנשים מוכנים לשלם את הסכומים האלה. בן אדם, הרי המקומות לא ריקים, אנשים באים והם משלמים 75 שקלים לארוחת בוקר, ליחיד, אוקיי, לא לזוג. והמסעדות שהן באמת פופולריות, לך תנסה עכשיו למצוא מקום. ובסוף אתה רואה את אנשים מוציאים, ואתה מסתכל על הנתונים של כרטיסי האשראי, ההוצאה רק עולה ועולה ועולה ועולה. אז נכון שיש לנו פה איזשהו מצב של ישראלים שלא טסים לחול, וזה גם כמובן משפיע, אבל אני
לא טסים לחול, עשירונים עליונים שמסתכרים היטב ולא נפגעו בקורונה, כמובן העניין הזה של כסף שנשאר בארץ, כמובן העובדה שהיינו בשלושה סגרים, ואולי תכף בעוד סגר, ואנשים מרגישים צורך לפצות עצמם על העניין הזה, אז כרגע הם מה שנקרא לא עושים חשבון, אבל יכול להיות שיגיע רגע שבו הם כן יעשו חשבון.
יכול להיות, ויכול להיות שאז המחירים ירדו. אבל בינתיים, כל עוד זה המצב, וכל עוד שאנחנו כולכי הקניונים מלאים והחנויות מלאות, ומקומות הבילוי, ומסעדות יוקרה, והכל ממש חוגג, אוקיי? לא רק בתל אביב, או במדינת תל אביב, ובכל הארץ, אז אני לא רואה סיבה שיהיו באמת...
לא, כרגע לא נראה פה איזשהו לחץ תחרותי או אחר, אבל לסיום, תאמרי, יותר מתוך סקרנות, אבל אולי אפשר להשיג מזה משהו. מה האייטם הכי רווחי בבית קפה סטנדרטי?
אז שאלתי אותה, אם הם אומרים דווקא שנטפלנו במרכאות למנה הכי פחות רווחית, ארוחת הבוקר, שחומרי הגלם הם יקרים בה, אני לא מבינה למה, קצת ביצה, קצת חלב, אבל בסדר. אבל מה שלמשל מאוד רווחי, הם אומרים, אוקיי, קפה, אוקיי, קפה הפוך, אם אתה מסתכל על החומרים, ועל הכל עולה לנו להכין 2.5 שקלים, אנחנו מוכרים בסוף ב-12-14 שקלים, זה מוצר מאוד רווחי. לחם, דברים כאלה באמת, הם דברים שהם יותר פשוטים להכנה, קפה ומים, אוקיי, קמח ומים, הם אומרים שזה באמת משהו שעולה להם כלום כסף, הם מוכרים במחירים גבוהים, ובסוף מזה הם עושים את הרווחיות הכללית שלהם, הממוצעת.
כן.
אז ארוחות הבוקר אולי הן מאוד 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 קרות, כנראה שזה לא מקור הרווח העיקרי
כן.
שלהם.
טוב, נראה לי שאנחנו נסתפק רק בארוחת ערב. תודה, עדי דברת.
מזל שזה זול, כן.
תודה.
תודה רבה.
ביי, להתראות.
עד כאן האינטרסנטים להיום, איתן אבריאן, תודה רבה.
סמי פרץ, תודה רבה.
כן, ותודה רבה גם למאיה בניסן ודן ברומר שעורכים אותנו, אנחנו נהיה פה כרגיל, גם מחר, תודה ולהתראות.